בפסיקתא דרב כהנא כתוב שם תנו רבנן פסוק זה יורד הים אמרו נחית בחסדך המזוגלת נהנת בעוזקה את בני קודשך פסוק זה יורד הים אמרו יורד הים הכוונה ישראל כשעברו את ים סוף שהקדוש ברוך הוא עשה להם את אותו נס שנקרא הים והם עברו בתוך הים ביבשה מיד אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת השם ואמרו שם, יש פסוק אחד שצריך קצת בירור, נתעכב על הריון נחית בחסדך עמדו גל נהלת בעוזך אל נבי קודשך מה הקשר של כל המילים בפסוק? אומר שם המדרש, נחית בחסדך זה החסד ידוע שיש שלושה עמודים שהעולם עומד עליהם עמוד התורה, זה העמוד האחד שבלי תורה אין עולם שאם לא עוסקים בתורה, חס ושלום העולם מיד נחרב ועובר להיות תור ובור והעמוד השני, עמוד העבודה, איזה עבודה זאת? זה לא עבודה של ההסתדרות שחשבו, עבודה אנחנו אומרים, רצה השם אלוקינו ועמך ישראל, תלתם שאלה, השם העבודה לדביר ביתך. עבודת הקורבנות בבית המקדש, שנאמר לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבכם כל נפשכם. זה נקרא עבודה. קורבנות. היום שאין לנו את הקורבנות, במקום הקורבנות יש לנו תפילה, ונשלמה פרים שפתם. זה עמוד העבודה. ואחרי העבודה, העמוד השלישי, ימידות חסדים. חסד. אומרים יורדי הים, אלה שעברו עם משה רבנו את הים, נחית בחסדך, עמזו גאנת. כלומר, על ידי החסד שישראל עושים אחד עם השני, תכף תראה מה זה חסד. על ידי החסד, נחית בחסדך, עמזו גאנת, באה גאולה לישראל. ואחר כך, נהלת בעוזך אל רקודשך. מה זה עוזך? עוזך זה התורה, התורה נקראת עוז. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. מה זה עוז? התורה תקרא עוז. נהלת בעוזך אל נבי קודשך, מה זה נבי קודשך? זה בית המקדש. והכוונה כך. יש מעשה בגמרא, רבותיי, מעשה נורא. נורא מספרת, ידוע שחוטט המקדש, בית שני, נחרב מיד, בתקופת רבן יוחנן בן זכאי אז נחרב בעוונותינו בית המקדש ובאו היפלוס הרשע כמו שגמרא מספרת לקח פרוכת, שם אותה שם מה שעשה, קרא את הפרוכות וחילל את ספר התורה וחילל הכל ואחר גם הצית אש במקדש ומה שנשאר גם לקח את כל הכלים שם אותם באונייה עם המנורה והלך איתן לרומי. אז אחרי שנחרב את המקדש בכמה שנים, באותה תקופה היה נשיא של ישראל, רבן יוחנן בן זכאי, חי 120 שנה. יום אחד רבן יוחנן בן זכאי היה הולך בירושלים, וראה מרחוק את בית המקדש חרב, ואחריו היה הולך רבי יהושע. רבי יהושע שכתוב במשנה, סתם רבי יהושע זה רבי יהושע בן חנניה. זה שהיה תינוק בעריסה, אמו הייתה מביאה אותו, לבית המדרש יקלטו אוזנת דברי תורה שלא ישמע במקום שישמע כל מיני שירים, כל מיני הבדים עוגה עוגה ואני יודע יונתן הקטן והשפן ואבא נביא, אבא נבוא וכל מיני דברים בטלים כאלה שזה מטמטם את השכל שישמע קצת דברי תורה, ישמע שמות של צדיקים אז טוב הוא היה רבי יהושע, היה חכם גדול, היה יודע כוכבים, מהלך הכוכבים, איזה כוכב, יש כוכב כל שנתיים וחצי עושה סיבוב סביב כדור הארץ, יש אחד ל-70 שנה, יש אחד ל-1,000 שנים, מכיר את כל הכוכבים עם כל השמות והמהלכים, הכל הכל על פה. זה לא רק בכוכבים, כל התורה כולה היה יודע אותה. אז הוא רבי יהושע היה הולך אחרי רבי יוחנן בן זכאי. ראה רבי יהושע מרחוק את בית המקדש חרב, התחיל לבכות. ויש הלכה שמי שלא ראה את בית המקדש 30 יום צריך לקרוע את הבגדים, מקורע את החולצה. לא עלינו כמו שקוראים, המת, אדם שלא ראה 30 יום את ירושלים, צריך לקרוח. כיום מה עושים? אז פחות פותחים את החולצה, ויש קוראים את הכפתור של החולצה, שיהיה כמו קריאה. כשאדם רואה, כמו שאדם לא עלינו, רואה אדם מישראל מת, גם כן צריך לקרוח. כיום אנחנו לא קוראים, אז פותחים את החולצה בשעה שרואים מישהו נפטר. שעת התפילה, זה הכוונה. אותו דבר, אדם שרואה את המקדש חרב, רואה את הר הבית, רחוק אפילו, צריך לקרוא. אז הוא קרא את הבית, אבל יש עד חלקות. אמר לו, רבי מרדכי, למה אתה בוכה? אמר לו, איך, אני רואה את המקדש, הבית, שהיה מכפר את העוונות שלנו, ואני לא אבכה. זה הבית הזה היה, יודעים מה היה עושה בית המקדש, עצם קיומו של בית המקדש היה מכפר. היה מגן על ישראל. היה מסלק מעלינו חרון אף, צרות, וכל מיני גזירות קשות ורעות. היה מבטל את יצר הרע, לא היה יצר הרע. עד כדי כך הגמרא אומרת, מעולם לא נן אדם בירושלים בידו עוון. דרך האדם היה נכנס לישון, יש לו איזו עבירה קטנה פה שם. לפני השינה היה מתוודה, בית המקדש לבד אוטומטית היה מכפר. היה קם אדם בבוקר בירייה חדשה, צח וטהור בלי שום עבירה. אחר כך, בזמן האחרון של בית המקדש, התגברו העוונות, האנשים נעשו רעים והתחילו איש את רעהו יהתנו, והיו כל אח, אח עקב יעקב וכל רע יחיד יהלוך, מדברים רכילות, היו גונבים וחופשים, הדור האחרון עשה מה שעשה ונהיה חורבן. אבל כשבית המקדש היה קיים, היה מכניע את יצר הרע. טוב, אז הוא אומר לו, רבך המזכאי, אתה בוכה על בית המקדש, מה מדאיג אותך לזה? אמר, היה לנו משהו שיכפר עלינו. אמר לו, יש דבר יותר טוב מזה. יש לי דבר אחר. מה יש יותר טוב מזה? אמר לו, חסד. כשאדם עושה חסד עם חברו, השם מכפר לו את העוון. אם אנשים הולכים ועושים חסדים אחד עם השני, הקדוש ברוך הוא מכפר להם את העוון. פה רואים כמה גדול חסד. בירושלמי כתוב, גדול החסד יותר מן הקורבנות, חסד שאדם עושה יותר מן הקורבנות אשר מתורה, שנאמר, לתורה חסד על לשונה. עוז ואדם לבושה, תורת חסד על לשונה. מה זה לתורת חסד? הווה אומר שהחסד יותר גדול, למה? אם היה אומר חסד תורה, חסד של תורה, זאת אומרת החסד הוא הקטן והתורה היא את זה הדבר הגדול. הוא לא אמר כך, אמר בתורת חסד. כלומר התורה היא לא מועילה, היא לא מספיקה אם אין חסד. מה זה תורת חסד? שאדם למשל מקיים מצוות. הוא לא דואג רק לעצמו שאני אקיים מצוות, הוא לא דואג רק לעצמו אני אניח תפילין. הוא בא לבית הכנסת. הוא קונה פתיחת האחד, הוא קונה עלייה לתורה. הכל בשבילי, תעשה לי מי שברך, הכל לי. איך אמר לי פעם אחד, הרב, מה זה? היה בשוק, יש שלטים היום, כל דבר שלטים. פעם היה בגלח, בגלח, רוב גלח. היום הכל לי, ביס לי, כיף לי. לי, 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 הכל לי, לי. פעם היה אדם הכל עושה בשביל השני, אפילו בעניינים גשמיים. קונה בגלה, לא רק, לא בשבילי, לך ולא ולכולנו. היום הכל נהיה לי. גם מצוות, זה טעות. אנחנו שבאים להתפלל מה אנחנו אומרים? שם יחוד קודשא בריך הוא שכן, הרבה תפילת ערבית, שתיקן יעקב אמר שלום, בשם כל ישראל. אנחנו מזכים את כל ישראל הנמצאים, גם יש מיליונים של יהודים בעולם, ויש יהודים שלא מתפללים, יש יהודים שלא אומרים קריאת שמע. התפילה שלי, אני מוכן ומזומן שגם הם יהיו שותפים בדבר. אדם בא ללמוד תורה, נכון, אני לומד שזה מישהו לא עלינו נמצא כעת באיזה מועדון, והוא משחק ביליארד, וזה אני יודע מה שעושה שם, והוא על האש, והוא על המים, כל אחד באיזה מקום. אבל אנחנו מתכוונים גם בשבילה לזכות את כל ישראל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. שלא יהיה רק הכל לנו, לי, הכל אישי. אין לי. אלא יהיה בשביל הכלל. זה שאמר, זה נקרא תורת חסד. מה זה תורת חסד? שלא יחפש האדם רק לעצמו, אלא יחפש גם לתת לאחרים. זה הוא שדלים את האדם, השמיים דלים את האדם על כל דבר שחסד. יש ספר שנקרא ספר חסידים. הספר הזה חובר לפני 600-700 שנה. רבי יהודה יחסיד היה שמו. כתב שם הנהגות שאנחנו סומכים עליהן כאילו נאמרו בגמרא. ספר חסידים אומר, מעשה היה באדם אחד שמת, חסיד, שמת, ותמיד חכם, והאיש הזה נפטר, והגיע לבית דין של מעלה. אחרי כמה חודשים מהפטירה, חברו, היה לו חבר טוב מאוד, ראה אותו בחלום, והיה פניו מאירות כמו השמש, והיה עצוב. אמר לו, למה אתה עצוב? אמר לו שדנים אותו כל יום בשמיים פעמיים, פעם בבוקר ופעם בערב, מענישים אותו. אמר לו, למה, על מה, מה עשית שמענישים אותך? השיב לו, תדע שפעם אחת הוא היה עדל חורף, הוא היה יושב בבית באמצע הלילה, תראו כאן אמצע הלילה במיטה, שלגים בחוץ וקור, רוח חזקה מנשבת. קר מאוד. ופעם הדירות של פעם, זה לא כמו הדירות של היום, אתה פותח את הדלת, אתה לתוך חדר המדרגות, אחרי זה שעות דלת ועוד חצר ועוד פתח עד שאתה יוצא החוצה. פעם אתה פותח את הישן לחוב. והוא באמצע הלילה היה לומד ואומר דולק. ודפק השכן. הוא לא הזדהה, אבל דפק. באמצע הלילה, מי דופק בשתיים בלילה? זה לא כמו היום, היום הפוך, אחד אמר לי הרב, אצלי ב-12 בלילה זה חימות צהריים. שתיים, אמרת לו, ב-2 בלילה מה קורה? הוא אומר, 2 בלילה מתחיל הערב. וב-4 מה קורה? 4 זה כבר, זה לילה. וב-6 בבוקר אתה הולך להתבלל, אומר, לא, הרב, ב-6 אני רק, זה מתחילה השינה אצלי. היום הכל הפוך. ולילה, כיום יאיר, כחשיכה, כאורה, עשו מהיום לילה, ומהלילה היום, מעריב ערבים שלא בחוכמה, מעריב בחוכמה. אז הוא, 2 בלילה, מי דופק בדלת, אף אחד. לא ענה. הוא אמר, אני אקום, קר לי, אני יכול להתקרב עד שיתלבש וישים צעיד, חסה את הראש ואת הידיים והרגליים שלו יחפות. סותרות, הוא לומד תורה. מה, אני יצא באמצע? לא ענה, השכן דפק, פיקה, 2, בא, לא ענה, חזר במקומו. השכן הזה הייתה לו בעיה, לא היה לו אש. היה צריך להעביר אש. אז הוא בא לדפוק אצל השכן שלו, הוא יודע שהוא ער, שייתן לו אש. פעם אחת לא ענה לו. דנים אותו בגינם כל יום, פעמיים, פעם בבוקר, פעם בערב, למה לא פתח את הדלת השכן? חסד, בתורת חסד. יש תורה, צריך יחד עם התורה, צריך גם חסד. זה שכתוב בתורת חסד, כי יעמוד ימין אביון, אומר רבינו מלך חיים יוצאתו. אם בא אדם לבקש ממך תורה, לבקש ממך חסד, חסד זה גדול מאוד, זה יותר מצדקה. למה? צדקה, עם מי עושים צדקה? עם עני, עם עשיר, אתה לא יכול לתת צדקה, שיוצא לו כסף, ויש לו. אבל חסד אתה יכול לעשות עם כל הבריאות. חסד אין לך אדם, כך אומרת הגמרא, שיוצא לדרך ולא זקוק לאיזה כוס מים, לא זקוק לאיזה מגרת או לאיזה סבון או לאיזה פריט קטן. האדם ככל שיהיה עשיר יהיה גביר גדול שהוא נמצא בדרך. הוא זקוק לפעמים פרט הכי קטן חסר לו, כבר כאילו נשמתו איננה. ואתה מביא לו את אותו פרט, יש לך מזה שכר גדול מאוד מאוד. המדרש אומר כמה צריך להיזהר חסד. מצד אחד לעשות חסד, מצד שני שלא לגרום נזק, להפך. לעשות חסד, אומר המדרש, אדם למשל, היו חסידים שהיו לוקחים איתם בכיס חוט ומחט. מה אתה עושה חוט ומחט? מה אתה עושה? אומר לא, אני אלך בדרך, אולי יבוא איזה אדם, יקרא לו הבגד, פתח לו החולצה, המכנסיים, התפר, מצב חירום, לא נעים, אין לו להחליף, באמצע השוק. יש לי חוזר מחת, אני לא לוקח. היו אנשים שלוקחים כל מוסים, היום זה לא כל מוסים, היום זה עיתים, בכיס, אם מישהו מבקש איזה דבר, מיד הוא צריך לזעד לרשום איזה דבר, זה נקרא חסד. זה מצווה גדולה, זה מצווה תעשה מן התורה. הגמרא אומרת, השם אלוהיך תירא, בוא תדבק, ושמו תשבע, וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא. כתוב כי השם אלוהיך אש אוכלה הוא. אפשר להידבק בשם יתברך, הוא אש. פעם אחת למדנו שרבי יהושע, אמר לו הקסח לרבי יהושע, לך, כתוב אצלכם שהקדוש ברוך הוא דומה לאריה. השם כאריה ישאג. אני רוצה לראות את האריה הזה. אמר לו, לא, זה לא אריה שלך, שיש לך אתה בספארי שלך. זה אריה שאריה דבעילאי, אריה שיש שם בשמיים. אמר, בכל זאת, אני רוצה לראות אותו. אומר לו, אתה לא תוכל. אמר לו, לא, אני רוצה שיבוא. אומר, אתה לא תוכל להתקרב אפילו. למה ציתם להתיימת, אפילו לעמוד. אמר לו, בכל זאת. לא, בשם בסדר. שלא תגיד שאני מתחמק או אני סתם צוחק עליך. פנה לרבי יהושע, אמר ריבונו של עולם, תשלח את האריה הזה שהוא... מי זה האריה הזה? זה מי זה? זה המלאך אוריאל, שלא הקדוש ברוך הוא מלאכים, כל מלאך יש לו שם אחר. אז האריה הזה יצא, המלאך אוריאל ממקומו, הגמרא אומרת, היה במרחק 400 פרסה, 1,600 קילומטר, נעם נעמה אחת. נפלה החומה של רומי. החומה של רומי נפלה מההד. לא צריך להגיד שכל החלונות והשמשות בירות התפוצצו מהבום האלכוהולי הזה, זה כלום. החומה נפלה. אחרי זה, קרב עוד, הקסר עדיין לא, הוא מראה אדישות, כאילו, כאילו, לא מפחד, הוא בסדר, שיבוא, יתראה אותו. קרב עוד, עוד כמה פקסאות, נעם נעם השנייה. אומרת הגמרא, כל הנשים שהיו ברומי מעוברות להיריון, כולם הפילו. וכל המשרתים שלו, יש לו שם זקיפים, הרי הרומא זה קיסרות אדירה הייתה, שיש להם שם צבא אדיר שעומד כל הזמן דום בשורות, שורות, שורות מול המלך, זה התענוג שלהם, לראות את החיילים שלהם דומים באבנים. כל החיילים האלה נפלו וכל השיניים שלהם נשרו מהפה. ואף הקסר נפל מהכיסאו. אמר רבי יהושע, אמרו, אתה רוצה את האריה עוד? אני, בשערי השלישית אני לא אחראי. אין ביטוח כבר, אין כלום. אמר לו, לא, תעשה טובה שיחזור. תגיד לו שיחזור. פרא רבי יהושע, אמר עד כאן. אומר הגאון רבי יהושע, חיים יש פה רמז. פעם ראשונה זה כנגד חורבן בית ראשון. פעם שנייה כנגד חורבן בית שני. פעם שלישית, אמר די. בית שלישי לא יחרב אותו. וזה שבא ללמד אותנו, שמפה נדע, האדם ידע מה זה עניין של חסד. עניין של חסד זה נורא והיום, נורא והיום שאדם עושה חסד עם הבריות. כמה שכר יש לו בשמיים, כמה דבר עצום יש לו. ושאומר כי יעמוד מן אביון, אם אדם בא לבקש ממך חסד, תדע, תדע מי מבקש ממך. תחשוב שהשכינה עומדת, הקדוש ברוך הוא מבקש. למה? כי יעמוד מן אביון. הקדוש ברוך הוא שעומד מן העליון.
יש מכונה שוקרת את הכביש פה, אני מאוד מבקש.
GMC
פה.
והגמרא אומרת שאדם שעושה חסד, אומרת הגמרא, אדם שעושה חסד ומקיים את העולם. שכן אנחנו קוראים, רבותיי, ב-13 מידות של רחמים, ידוע הגמרא מספרת לנו שאם חס ושלום הכל צרה שלא תבוא לעולם, אם מזכירים 13 מידות של רחמים, גזרה שלא חוזרות ריקם, 13 מידות של רחמים. מה הם ה-13 מידות של רחמים? אל, רחום, וחנון, ערך, אפיים, ורב חסד, ואמת. ורב חסד, זה המידות של הקדוש ברוך הוא. מה יוצא כשאנחנו קוראים את המידות? למה הן עוזרות? כי אז אנחנו נזכרים ללמוד מהן. ושם אמרנו, בוא תדבק. וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? אלא להידבק במידותיו. מה הוא רחום? אפתה את הרחום. מה הוא חנון? אפתה את החנון. מה הוא רב חסד? אף אתה ידע רב חסד. יש תדעו, הזוהר הקדוש כותב סגולה אדירה, אם אדם רוצה לחיות, אם אדם רוצה שהגזר דין שלו ייקרה, כך כתוב, מה יעשה אדם שיתבטל מעליו גזר דין קשה? אומר הזוהר, יעשה חסדים. אבל לא חוכמה לעשות חסד עם מי שאתה אוהב. כשאתה אוהב, כי יש לך אינטרס פה, אתה אינטרסנט. ואתה יש לך איזה עניין איתו, אתה רוצה למצוא חן בעיניו, או אתה מצפה לקבל ממנו איזו תמורה, אני פעם, אתה עוזר לו. אז זה לא נקרא חסד. אבל הגמרא אומרת החסידה, זו העוף שנקראת חסידה. היא טרפה, אסור לאכול אותה. למה? עוף כזה יפה, נחמד, לבן, יפה, חמוד. נביא אותו פעם, נעשה ממנו חבין, נעשה אותו, נשים אותו לאכול מבנו מייש. אומרת הגמרא, לא, למה שמע חסידה שעושה חסד עם חברותיה? הוא עוזר רק לחברים שלו. אם הוא רואה עוף מסוג אחר, הוא מיישר תוקף אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, זה פסול בשבילי. אחד שמחפש רק אנשים ששייכים לו, יענו מהעדה שלו, מהמשפחה שלו, מה שלא שייך אליו, הוא לא עוזר. זה פסול. אומר הזוהר הקדוש, אם אדם יש עליו איסורים והוא רוצה להינצל מהם, ודע איזה סגולה יש להינצל מאיסורים, תעזור לא לחברים שלך, להפך, לשונא שלך. אדם שעשה לך רעה, אדם שעשה לך רעה, איזה רעה הכי גדולה שעשה לך? תלך ותעזור לו, תעשה איתו חסד, הקדוש ברוך הוא קורא עליך את גזר דינך. כי זה מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה, תראו מה זה, מה זה חסד. חסד אמרנו שזה שני דברים, גם לעשות וגם לא להפך. שמובן כמה חכמים שהיו לוקחים איתם מסרקים מביאים בבית המרחץ. אולי מישהו צריך מסרק. מביאים סבון, היו שמים שם, דברים קטנים. סופר על החפץ חיים, עליו השלום, זכר תראו בנייה גדול בישראל, ששמו הולך מסוף העולם ועד סופו, וגם כתב את הספר משנה ברורה. ביאו על כל השולחן ערוך אור החיים, משהו מדהים. חפץ חיים, זה היה ילד קטן, כתוב גם במעלניו התנקר נער, היה בן שבע. והיו הילדים, אתם יודעים, ילדים אוהבים לעשות מעשה קודש, לפעמים מחפשים איך להתעסק עם איזה מישהו, איך להתעלל באיזה אדם. היה שם אחד שהיה שואב מים. מה היה תפקידו של שואב המים? הרי בזמנם לא היו ברזים ומים בבתים, אבל צריכים להביא מים מהבארות, מהבורות, לשאוב ולהביא לבתים. אז היה תפקידו של איזה אדם, כל שכונה היה שם שואב מים, שהשואב הזה לוקח דליים, ושואב מהנהר או מהבאר או מהבור, הוא מסתובב בבתים, ממלא להם את החביות. בכל בית היה בחוץ איזה חבית גדול, גדולה, הוא היה ממלא את אותה חבית, והם שמים לו, כאן אגורות עולה, לא בכסף, אבל זה היה בשבילו פרנסה, עבודה מפרכת קצת, אבל מכניסה. וילדים היו עושים מעשה קונדס, מה היו עושים? כל בית, שם קר מאוד בלילות. הקור היה יורד ל-10, 20 מעלות מתחת לאפס, דבר מצוי כל חורף. מה הם עושים לילדים האלה? ואחרי תפילת ערבית, לפני שהולכים בבית הראשון, ילד לא יכול לישון אם לא עשה איזה תעלול בערב. אחד בחורף, הדם קר, קצת צריך לחמם את הדם. אז מה עשו? היו ממלאים את הדליים מים ומניחים אותם בחוץ. והתענוג שלהם היה לקום בבוקר, לראות אותו שהוא קם, והוא רוצה ללכת למלות מים, הוא רואה את הדליים מלאו מים, והמים האלה קפאו במשך הלילה. הפכו להיות גוש אחד של קרח. הוא צריך לשבת ולרסק את הקרח, לרוקן את הדליים, ללכת, זה לוקח לו די זמן, ואחר כך ללכת למלות מים ולהעביר בבתים. מה היה עושה החפץ חיים? כשהם היו הולכים למלות את המים בדליים, היה מתגנב אחרי הילדים, עושה את עצמו שהולך הביתה, יוצא החוצה ומרוקן את הדליים. הם היו קמים בבוקר לראות, הוא עובד רגיל, לא קרח ולא שום דבר. עד שאחרי זמן ממושך התגלה שהחפץ חיים היה עושה את זה באחד. זה נקרא גם כחסד. מסופר חכם אחד, תראו, בזמנם היו, בפרט אצל האשכנזים, וגם אצלנו היה מנהג הזה, היה רק אדם אחד אומר קדיש. לא היה מושג שיותר מאחד אומר קדיש. כמו שחזן לא יכול להיות שני חזנים, גם באמירת קדיש היה קדיש אחד. אז מה היו עושים אם יש כמה אנשים שצריכים להגיד קדיש? היום כולם אומרים קדיש. צריכים או לא צריכים, אתה לא יודע מי צריך, מי לא צריך. אבל לפי ההלכה, מי קורא קדיש? על אבא ואמא 12 חודש, זה הכל. אחר כך, במשך השנה, כל שנה ושנה, באותו שבוע שחל הפשיעה, באותו שבוע בלבד, לא יותר מזה. מעיקר ההלכה באותו יום רק, כי אנחנו מוסיפים שבוע. מה זה שבוע? לא שבוע מלא. מיום ראשון, אם זה חל ביום ראשון, אז רק יום ראשון. ואם זה חל ביום שישי, מיום שבת עד יום שישי. זה הכל. אז מה אנחנו עושים? עושים תורנות. אחד אומר את הקדיש מספר אחד, אחד מגיע עם הקדיש השני, השני שאחריו, כל פעם אומר אחד. אז כך זה היה. עד היום יש בתי כנסת כאלה, עד היום יש מנהג אצל התימנים, שככה הם נוהגים. זה מנהג נכון. למה? כך אתה יודע שרק אחד אומר קדיש, ואתה עונה, שומע אותו ועונה אחריו. אבל שיש יותר מאחד, תמיד אחד מקדים ועונה אחר את השני, ואז אתה מתבלבל בעמדים, אתה לא יודע למי לענות, וזה לא טוב. קיצור הדברים, היה חכם אחד שהיה יום הפטירה של אמו, חל באותו יום, פטירת אמו. והיה צריך להגיד עליה קדיש. בא לבית הכנסת, הוא ראה שם יהודי אחד, לא עלינו שהיהודי הזה מת לביתו. שתי כמה חודשים. לא חייב להגיד עליה קדיש, באתי, הייתה קטנה איתה, לא צריך להגיד עליה קדיש מדרמה, אבל הוא מאוד רוצה, זה מנחם אותו. הוא מרגיש שהוא תורם, הוא עושה משהו. הוא לא מאבד את הקשר שלו עם הילדה, שהוא אומר עליה קדיש. מה עשה הרב? פיתח ואמר לו, תגיד את הקדיש. טוב, אז הוא אמר קדיש. כשיצאו מבית הכנסת, שאלו את הרב, איך מותר לעשות דבר כזה? אז זה אמא שלך, למה אתה אמרת קדיש? הוא אומר, אני ראיתי יהודי, שהוא מצטער, הוא רוצה להגיד קדיש. נתתי לו את הזכות, את הזכות שלי, מה יש? אמרו לו, טוב, אתה ויתרת על הזכות שלך, אבל הזכות של האמא שלך, איך ויתרת? האמא שלך בשמיים, מחכה לקדיש הזה. אמר להם, אתם מחכים את הזכות של האמא שלי, אתם יודעים איזה זכות יש לה היום? אתם יודעים מה היא הרוויחה? נו, מה הרוויחה? היא הרוויחה מצווה גדולה שאני עשיתי בשבילה. מצוות עשה של חסד, שיש איזה יהודי בצער, יהודי מצטער ורוצה להגיד קדיש. ואני נתתי לו את המתנה הזאת שהוא יגיד קדיש. עכשיו אתם יודעים איזה כבוד עושים לה שם בשמיים? הנה כאן, לפעמים אנחנו אתם רואים. מצוות גם, אתה רואה אתם לעשות מצוות הכל לעצמו, באים לתת לאחרים. למדנו גם דברים שכתוב בהלכה, אם אדם קונה איזה אריה ומכבד מישהו, שתי מצוות, זה שעלה קיים את המצווה של האריה לתורה, וזה שקנה וכיבד אותו, הוא נקרא בעל המצווה, הוא יקבל שכר מלא, כאילו הוא עלה את האריה הזאת. כן, זה זיכוי, זיכוי של אחרים, אז זה זיכוי כפול. כמו אדם שאשתו דואגת לו, דואגת למאכל שלו, למשקה שלו, לחפש, לטפל בו, לטפח אותו, שלח אותו לבית המדרש והוא לומד שיעור תורה. היא יושבת בבית, היא שוכבת במיטה לישון. היא מקבלת שכר מלא כאילו היא הייתה איש והייתה בית המדרש וישבה ועסקה בתורה. כי היא גרמה, היא סייעה לבעלה ללכת ולעסוק בתורה. זאת אותו דבר, הכל בנוי על שותפות והדדיות. זה חסד. לעומת זאת, כתוב שצריך להיזהר שלא יגרום צער לאחרים. עכשיו מובן בספר חסידים. לא יעמוד ביום קיץ ליד החלון. למה? מפני שמפריע לאוויר לאנשים. אנשים מחפשים שיהיה אוויר מהחלון, מה הוא עושה? הוא בא ועומד בחלון. או אדם בא לעמוד עמידה, הוא עומד בפתח בדיוק, ואז אנשים לא יכולים להיכנס ולא יכולים לעבור, והוא מכשיל אותם, כי אסור לעבור תוך ארבע עמוד של המתפלל. אז הנה אתה קורא את הקלה, גם זה דבר שצריך להיזהר. וכן הלאה, יש כמה הלכות, כמה צריך להיזהר. אתם יודעים שיש בגמרא חסד לא רק עם בני אדם, אפילו עם בריאות, עם בעלי חיים, לעשות חסד. יש מצווה, ויש עבירה גדולה למי שמצער בעלי חיים. יותר חמור מי שמצער בעל חי יותר ממי שהורג בעל חי. תערוג בעל חי מותר. למשל, אם הבעל חי הזה מזיק, יש לו יתושים או זבובים שרוצה להרוג אותם, אין ברירה, מותר. מותר, היום בכל בית יש גם כמה סוגים של מרססים, יש נגד נבלים, יש נגד זבובים, יש נגד שני כנפיים, יש עם ארבע כנפיים, כל אחד לפי יש לו מספרים. אז מותר, כשהם מצערים אותו מותר. אבל להתעלל בהם, אסור, אסור. הגמרא אומרת, המושך באוזני חתול, אינו ניקה מדינה של גיהינם. השיר אומר שהוא מתעלל בחתולים, הוא לא משחק בהם, זאת האוזן, ומתחיל לגלגל אותה. עד כדי כך, צער בעלי חיים יש אומרים שזה דאורייתא, ככה הוא רב אמרה, צער בעלי חיים יש מה דאמר דאורייתא. וכותב ספר חסידים, אותם הפרשים שרוכבים על סוסים, כבר סוס, ויש לו מסמרים בנעליים, מאחורי הנעליים, ודוקרים את הסוסים, כדי שירוצו, כדי שיעמדו, מתעללים בהם, עתידים ויתן את הדין. סוס, בסך הכל סוס, מה הוא סוסים, מה הוא בן אדם? כן. איך היה פעם מעשה, אמרת להם פעם, הסבא משפולי על הראש שלו. היה איזה יהודי אחד שבא לבית הכנסת, היה נכנס לבית הכנסת, מתפלל, לא מסתכל על אף אחד, עובר עני מבקש צדקה, לא נותן, עושה שלום, דוחף את האנשים, איך אמר אחד? נכנס לבית הכנסת, צריך להגיד קדושה, אז הוא אין מקום, הוא רוצה להיכנס בפנים, בפנים להיות, אז דוחף את זה מצד ימין, דוחף את זה מצד שמאל, איך כתוב בקדושה? וקרא זה את זה ואמר הוא ודעב זה את זה, ואמר קדוש, 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 השם צבאות מלכולה לצלות. אומר לו הקדוש ברוך הוא תודה רבה, אתה בא לקדש אותי, מה אתה עושה? אתה משפיל את האחרים, אתה רומס אותם. תסתכל, תראה מה קורה מסביב. היה אחד כזה שהיה מתנהג בגסות רוח עם הבריות. עמד הרב ואמר בפרשה, אמר, כתוב על תהילים, אל תהיו כסוס כפרד אין הרים. מה זה סוס פרד אין הרים? אומר, שמה הוא ספר לכם מעשה? יהודי תמים אחד. מעשה היה ליהודי אחד, שהיהודי הזה היה עגלון, והעגלון הזה היה לו סוס אחד משובח. סוס, משהו גזעי, אתם יודעים שלסוסים היום יש להם כבר זכור, יש להם גם כן מגילת יוחסין, מספרים, תעודת זהות, יש להם גם כן, חסר שיהיה להם גם כתובה, וגם כן זכות הצבעה לכנסת עוד מעט יעשו להם. קיצור, היה סוס מדופלם ובאמת סוס טוב, יודע, לרוץ טוב, לעבוד, לנושא מסעות, קל רגליים וגם נבון. סוס גם כן תלוי במצבי רוח שלו, מאוד יש לו, הגמרא אומרת שהוא גאה, לא מתגובת הסוס אכפת, מאוד רגיש, אם פוגעים בכבודו גם. אז הסוס היה סוס משובח, והרבה שמו עיניהם עליו, וכמה ביקשו ממנו שימכור להם את הסוס, לא הסכים. יום אחד הוא הגיע ליריד, והוא לקח על העגלה, לקח שחורה למכור ביריד. בא למכור, הגיעו שם שני נוכלים. מה זה נוכלים? בזמן לבן הארמי עוד לא היה אחד כמותם. באו שני הנוכלים האלה, אמרו מה עושים? היהודי הזה שהעמיד את הסוס העגלה, קשר את העגלה לאיזה מקום שם, בחניון, והלך פה רק את השחורה, והלך כעת לסדר חשבונות לבעל הבית. מה עשו אלה? אמרו, אנחנו צריכים לגנוב את הסוס שלו, אבל מה יהיה? הוא יבוא יגלה, ויגלה את הסוס. איך עושים? אמר, שני הנוכלים אמרו אחד לשני, תשמע, אין בעיה. בוא, אתה תפרק את הסוס מהעגלה, תוציא אותו, תקשור אותי, תרתום אותי לעגלה. מה זה? אומר, מה אכפת לך? אתה עושה ככה. טוב, הוא הוציא את העגלה, זה מה שהיה באירופה לפני 150 שנה. פה הוציא את הסוס, לקח אותו, לקח את הבן אדם הזה, קשר אותו לזה, רתם אותו הכל רגיל, שם לו רסן, מושכות, הכל, העמיד אותו שם. אבל הבית, העגלון הזה חוזר אחר חצי שעה, פני על פני הבעל אליו, הוא לא רואה סוס. הוא אומר, פתאום הוא ניגש, והבן אדם קשור. הוא מבין, הוא מסתכל ימינה, שמאלה, למה, מה, זה אמת מה שהוא רואה? מאמת הבן אדם קשור לעגלה במקום סוס. אומר לו, אלו, תצא מפה. שלו בראש לא, כמו סוס עוסק. הוא לא אמר, זה תצטר. מה, אתה לא מכיר אותי? מה קרה לך? אומר, מי שם אותך פה? אומר, אתה. אני שמתי אותך, אני קשרתי אותך, מתי קשרתי אותך? מה קרה לך? היום בבוקר. אנחנו באנו יחד. מה, אבל היה לי פה סוס. הוא אומר, כן, היה לך פה סוס, זה אני. אבל אתה בן אדם. אומר לו, תשמע, אני באתי בגלגול, אני מגולגל, ואני, אתה חושב שאני הייתי הסוס, אני כמה כבר יש לך אותי? 15 שנה יש לך את הסוס? לפני 15 שנה אני ירדתי מעולם האמת, הכניסו אותי לתוך הגוף של הסוס. היום הזה נגמר הגלגול, נגמר הגלגול, ואז אני, נגמר התיקון שלי, חזרתי להיות בן אדם. זוג שהתפלא, אבל הוא האמין כל הסיפור, מחר לו את הלוקשים האלה. זה אמר בסדר, אוקיי. אמר לו, אז מה עושים עכשיו? אומר, אני בן אדם, אני לא יכול להיות סוס. טוב, מה עושה? הפיר אותו והוציא אותו על אותה, אמר, לך, ידה, לך. והאמין, קנה את הסיפור. לקח את ההגדה הזאת, והלך לעבודה שלו. הלך העבודה שלו המסכן הזה, קנה לו סוס אחר, מצא לו סוס אחר, קשר אותו להגדה והלך.
לי יש לו סוברו לגסי שלנו בחניה צבע לבן. רבותיי, לא לעמוד בחניות, זה חילול השם מה שאתם עושים. שבו לקורסיקה, מי יש לו שם? תוציאו את המכוניות.
בקיצור, ככה קנה את הסוס אחר והמשיכה לכת. לא עבר איזה חודשיים, אחרי חודשיים, פתאום זה הולך ליריד, ואלה רוצים למכור את הסוס. אמרו, הכי טוב למכור אותו מכירה פומבית, למה למכור אותו לסוחר, הוא יבוא עדיין משלם מס כפול. רק אם אתה יבוא לסוחרים, אתה יכול למכור. אז זה מגיע, מי הגיע? העגלון, לבעל הבית של הסוס. הוא רואה את הסוס, הסוס מכיר את הבעלים שלו, מתחיל לצהול, עושה קולות. אז הוא מסתכל, עומד מסתכל, רואה, הנה הסוס שלו, והנה הבן אדם, מה הולך פה? תקל סוס בן אדם, סוס בן אדם. תקל נעניה בראש, ניגש לסוס, מושך לו באוזן. אומר לו, יאה, סוס, אתה חמור, אתה. אמרתי לך, אתה עשה עבירות. עוד פעם עשית עבירות, ועוד פעם באת בגלגול סוס. אני לא אמרתי לך לא להיות סוס. מה קרה לך? זהו, התיור כסוס, כפרד, אין עלי. אדם צריך לדעת שגם בעל חיים, אסור לצייר אותו. כי לכל אחד יש מלאך, לכל אחד יש שר שם בשמיים. מה אומרת על הפסוק, אשר שם משטרו בארץ. מה זה משטרו בארץ? יש מלאך ממונה על הברזל, יש מלאך ממונה על החץ, יש מלאך ממונה על הנחושת, על הזהב, יש מלאך ממונה על הפרחים, על פרח ורד, על פרח שושן. כל פרח יש לו מלאך שלו, כל עשב יש לו מלאך שלו, שאומר לו דד. ואסור לאדם להשחיל שום בריאה ולהרוס שום דבר שלא לצורך. אם יש צורך, כן. מותר, הגמרא אומרת, אפילו הר, נחתוך אותו. אנחנו רוצים לבנות שם עיר, לבנות מנהרה, לסלול כביש, מותר לעשות מה שאתה רוצה. אבל סתם לעשות לשם התעללות או לשם התעסקות בעלמא, שום פעולה אסור לעשות. כל שכן וכל שכן לצער בעלי חיים. וכל שכן וכל שכן לצער בני אדם. חס ושלום, זה דבר שמאוד קשה, מאוד חמץ. אמרנו חסד, רבותיי, חסד. היה אחד מגדולי ישראל, בכמה דורות שלפנינו, הרבנו הרשש עליו השלום, זכר צדיק לברכה, הרבנו שר שלום שעבי, זכותו תגן עלינו. כמה היה מקובל גדול מגדולי המקובלים שהיה בבית אל, שלוש המקובלים בבית אל. כתב ספר מדהים, שהוא כמה ספרים, ספר נהר שלום. אדיר, אדיר, לוקח 20 שנה רק להבין את הספר, מה כתוב שם. איזה ספר עמוק עמוק מנמצאנו. והוא הצדיק הגדול הזה, היה להם מנהג בבית אל, אתם יודעים, היו קמים בחצות לילה, היו ישנים בתחילת הלילה, פללים ערבית, הולכים לישון. 12 חכמים מקובלים, כולם היה הסכם איתם, שהם לא ישנים בבתים, אלא היה להם חדרים בבית המדרש למטה, בית המדרש למעלה, איתם בית המדרש היו שני חדרים, ששם 12 רבנים היו ישנים. בחצות, היום חצות זה סביבות 11:30 בלילה, חצי שעה לפני כן, 11 בלילה, קם השמש, לוקח פנס, ומאיר אחד אחד. איזה פנס יש לו, בטריות, או זה, איזה פנס, נר בתוך איזה קופסה עם חור, הוא הולך עם זה, פנוס. ומאיר אותה. טוב, אז זה היה השמש עושה את זה כל לילה. הם קמים, נותנים ידיים, עולים, מברכים בחוד השחר בחצות לילה. מי שישן, מברך בחוד השחר, בחוד התורה. היו מברכים, ומיד היו ויושבים ועוסקים בתורה. עד הבוקר, כל לילה, עד הבוקר. בשבוע שישי של ימי השובבים, מתי זה פרשת משפטים. כל השבוע עם הערים של הלילה. ישנים ביום איזה שעה, שעתיים, מספיק להם. ובלילה ישנים, הערים כל הזמן יושבים ועוסקים בתורה. זה היה דרכם כל הזמן, ככה היו נוהגים, זה פעם ופעם. קיצורו של דבר, מה היה עם, עם השמש הזה? לילה אחת, השמש לא קם. קורה שבן אדם זה בשר ודם, חייבים לשעייפות החומר, נרדם. הרשש היה נוהג להיות ער מתחילת הלילה, למה? היה מפחד שמי יעבור עליו חצות והוא ישן. היה מפחד. אז זה נשאר ער. הוא ראה שהחברים לא קמו. עכשיו מה צריך לעשות? להעיר אותם. השמש איפה? השמש ישן. אם היה מישהו אחר, מה היה אומר? קום, מה אתה מקבל מזכורת החינם? יאללה, פרזית. לך תעיר את האנשים. הרשש עליו השלום. מה עשה? לקח בעצמו, כיסה את השמש בעוד צמיחה. מה אולי קר לא מזכיר? טוב. קח את הפנס בעצמו. הלך העיר את התלמידים. כל אחד אומר, כן, בסדר, אני לא יודע, עוזר זה השמש. רגילים, כל הילה, מי מהיר אותם השמש? באו לבית הכנסת, יושבים שם, ויושבים, עוסקים בתורה. איננו עוסקים בתורה. מה הם רואים? רואים השמש איננו. והרב יושב. טוב, מי יעשה כעת קפה? מי יעשה תה? רואים, יש מים חמים שם על האש, על הגחלים. השמש שחוקרים, אבל הם רואים הוא ישן. מעניין אותו, בואי, אתה עושה לנו קפה. מה, כבר נהיה חצות? אז מה, אתה בוקר טוב, ואליהו, אתה היה לפני שעה והערת אותנו, מה קרה? אני הערתי אתכם. אתמול הערתי אתכם. אז מי העיר אותנו? סוף גידול שהרב בעצמו. החסידות. סופרים עליו פעם הרשע שיורך בדרך. בעיר העתיקה. ואז היה, אתם יודעים, היה עוני גדול. היה איזה אחד יתום או אלמנה, מסכנים, זה רעב, קוראים למות מרעב. קיצור, האיש הזה, אישה אחת אלמנה הייתה עם שבעה ילדים קטנים, מסכנה. אין לה לחם לאכול. אז הייתה חוסכת מהפה שלה לקנות לילדים נעליים, בגדים ואוכל. והיא הייתה עובדת כל מיני עבודות דחק. כל אחד הרשע שולך ברחוב. ראה פתאום את האישה הזאת, את האמא הזאת, רואה, הולך תחיכה, ואין לה מעיר על גופה. אמר לה, איפה? איפה נעליים? אסור ללכת בלי נעליים. אמר לה, הרב, אין לי נעליים. אין לי כסף. מה עשה הרשש פה? צריך להביא כסף. שווה לי כסף, עד שהיא תפתח החנות, תכף תמצא נעליים. דבר ראשון, פשט את הנעליים שלו על המקום. אמר לה, תשימו אותם איפה, שלא תצטדני את. את אמא לילדים. פשט את המעיל שלו, היה עובד גשם, גלימה ומעיל, ועטף אותה עם זה. והוא בא לבית המדרש, יחף בנמעיל. הסתכלו על שם, לא הבינו. אומרים, אתם מסתכלים עליי, אני קיימתי מצוות עשה מהתורה עכשיו. הלבשתי על מנה, הלבשתי לה נעליים, הלבשתי לה בגד. שאדם ילמד איך צריך לעשות חסד. לרוץ לעשות חסד. לא להתמענח, כמעט זה נחום יש גם זו. מה הגמרא אומרת? היה נחום יש גם זו, ברמינן. פעם אחת באו תלמידה לבקרו, ראו אותו גידם בשתי ידיו, קטוע שתי רגליו, סומא בשתי עיניו, וכל גופו היה מלא שחין. ומה נשאר מהאיש הזה? כלום, טוב המוות מהחיים. הוא היה גדול בתורה, נכון איש גם זו, קבעו בצפת. ולא, והיה שוכב על מיטה, וכדי שלא יעלו עליו נמלים, מה עשו? שמו פתונות דליים של מים בארבע רגלי המיטה, והמיטה בתופן. שאם יבואו נמלים לא יוכלו לעלות עליו, יתבעו במים שם. שאלו אותו תלמידיו, רבנו, מה קרה שאתה כזה ככה צודק? אמר להם, אתם לא יודעים, פעם אחת חזרתי מבית חמי, מהחותם שלי, חזרתי משם. ואני הייתי הולך בדרך, והיה לי שלושה מסעות של פרדות, פרדות נוסעים או מסעות. מסע פרדה אחת היה שם מלא לחם, וכל מיני עוגות, וכל מיני בשר, ודגים, ומעדנים, ומולאים, מה שאתם לא רוצים. מעדן שני היה שם כל מיני מגדנות, וממתקים, ודברים יפים. ושלישי, משקעות, וכל מיני בגדים, ודברים יפים. ונבעני מולי, ואמר, אני רעב, תן לי לאכול. אמרתי לו, בוא, תחכה, אני אתיר את הקשרים, אני אפתח את החבילות, תראה איזה מעדנים אני אתן לך. והוא מריח את האוכל, יוצא בוקע מבין הסדים. מתחיל חומש גם זו לפרק, חבילה חבילה. עד שפרק ופתח להביא לו לאכול, עמי הזה נפח את נשמתו ומת. מיד אמר החומש גם זו, ידיו שלא מהרו לפתוח והיה צריך לקרוע את הסכין, יקטעו. רגליו שלא רצו להביא, יקמדו. העיניים שלא חסו עליו יסתמרו, ולא נחל הפעות שאמר כל גופו יהיה מלא שכין. טוב, כמה זה חמור, למה חסד. אדם רואה את חברו לפניו בצער, צריך דבר ראשון לעזור. זה נקרא חסד, לתורת חסד עד השנה. עכשיו חסד רבותי זה לא רק חסד, זה לא רק עזרה. הוא אומר, עצה טובה נותן לשני, מזהיר אותו מאיזה מפגע, מזהיר אותו מאיזה תקלה. לפעמים הגמרא אומרת, לא זה ולא זה, אלא מספיק חיוך קטן שאדם נותן לשני, זה חסד. הרב מסכת כתובות אומרת, כתוב, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. מה זה ולבן שיניים מחלב? ולבן שיניים גדול המלבין שיניו לחברו ממאכילו חלב. חלב זה הכוונה, חלב זה לא רק חלב פרה. יש חלב חיטה, חלב חיטים מסבעך, יש חלב של בשר, יש חלב של לחם. כל מעדן שהוא דשן וטעים נקרא חלב. כמו חלב הארץ, המשובח שבאותו דבר, המעודן. כלומר, אדם מאכיל את חברו איזה אוכל מעודן ומשובח מאוד, הוא חושב שזה העיקר וזה הכל. לא. בין שיניים, תחייך לו חיוך ותלבין את שיניך אליו, ולבין שיניים מחלב. מלבין את שיניו לחברו יותר ממאכילו חלב. תראו מעלה של חסד. עוד כתוב, לפעמים אדם לבקש שיעשו לו הדרה. לפעמים הטבת חלום. יודעים, אדם לפעמים חולם חלום רע. יש חלום, צריך להתענות עליו. כמו כתוב, יש שלוש חלומות שמתענים עליהן. אדם שראה נעילה של יום כיפור, יום כיפור בשעת נעילה, סימן שדנים אותו בשמיים, צריך לצום. אדם שראה לא עלינו ספר תורה שנשרף, וגם כן צריך לצום. פה כתוב, ראה שיניו שנפלו. אבל זה לא רק שאלוקי השיניים, פעמים כל השאלה השיניים, הוא היה אצל רופא שיניים, קבע תור, אז הוא חושב, בלילה הוא חולם. זה צריך לצום. אבל אם הוא למד אותו יום את הנושא הזה והוא חלם בלילה, זה לא ראייה, למה? כי החלומות הולכים אחרי המחשבה, מה שהוא חשב ביום, הוא מהרהר ביום, בלילה הוא חולם. השולחן ערוך כותב שהיום אנחנו לא צמים, למה? כי אנחנו לא יודעים איזה חלומות אמיתיים, איזה חלומות סתם של דמיונות וכזרים. כתוב כשאדם ישן בלילה, למד בשבוע שעבר. אם הוא לא לומד תורה ביום מספיק, הוא ישן. נשמה שלו מרחפת בחלל האוויר, ואז היא פוגשת כל מיני שדים ורוחות, והם מספרים לה כל מיני סיפורים כזרים. יש ילקוט הכסרים, סיפורי הופמן לילדים, מספרים לו שמה, והוא מאמין, שומע את כל הקשקושים האלה, ונכנס לו בראש. מה גם שהיום יש כל מיני תחנות שידור, שמדברים שטויות והבלים. אז זה מנסר בחלל האוויר, וזה האוזן שלו קולטת, והוא חולם חלומות של שקר, הוא מתחיל להאמין בחלומות, ואין סוף לזה. אבל בכל זאת מובע בהלכה. שאם אדם חלם חלום רע, והוא מודאג ומוטרד מהחלום, מה הוא צריך לעשות? הוא יבוא בבית הכנסת או בבישת ברכת כהנים, ויש שם תפילה בסידור, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך, חלום חלמתי, ואינני יודע מהו, בין שחלמתי אני על אחרים, ואין אחרים שחלמו עליי. יש, אם זה חלום יותר קשה, שגם זה לא מספיק, יש הטבת חלום. כשאדם עולה לפני שלושה ואומר להם, בבקשה מכם, תתירו לי את החלום, והוא אומר להם, כתוב בסידורים שם הנוסח. חלמת טבח הזי, חלמת טבח הזי, חלמת טבח הזי, והם עונים לו, חלמת טבח הזית, חלמת טבח הזית, חלמת טבח הזית. זה נוסח בארמית של הטבת החלום, כמו הטבת נדרית. ובהלכה האדם שמצטרף לעשות הטבת חלום, מתקיים מצוות עושה מן התורה. זה נקרא גם כן מידת החסד. זו עוד מצווה של עשיית חסד. כותב השאלה לא רק זה, אלא גם נקיות הגוף. נקיות הגוף זה חסד. אתם יודעים, הגמרא אומרת שפעם אמרה, ילנה הזקן, ילנה זקן. היה כל רגע שלא יקר, היה יושב ועוסק בתורה. הרי הוא שמסר נפשו היה על הערובה, וערד עליו שלוש אמות שלג, למה הוא רצה לשמוע תורה של שמעיה ואבטליון? עד שהוא כפה, כמעט כפה למוות, והם חיללו עליו שבת. חיממו מים בשבת והחיו אותו. אמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת. תראי זה פעם אחת הגמרא אומרת, ראו אותו התלמידים ואין שם את המדרש הולך. פגשו אותו, אמרו לו, הרב, ומה אם יש איזה משהו, הרב צריך עזרה, מה? לא, אני הולך לעשות חסד. עם מי אתה הולך לעשות חסד? לעשות חסד עם איזה מישהו. הלכו אחרי הרב, רוצים ללמוד, נו, איזה חסד הרב עושה? הולך, ידע, אל הולך, הולך לבית המרחץ. אז היה פעם בית מרחץ, בית מרחץ, חמם, כמו חמם טורקי. ושם צריך לאכול חצי פרה לפני שאתה נכנס לשם. אמר, מהעדים כבר אתה יכול להתעלב אם אתה לא חזק ובריא. עכשיו אתה יושב, זה 4 שעות עבודה עובדים עליך, על כל עבר ועבר זה איזה 9 שעות לעשות את הידיים בכל מיני שמנים, בכל מיני עלים ועשבים, בכל מיני אמפתיות, בכל מיני חומרים, ומוציאים את כל החולאים שיש בגוף, כל הדברים המזהמים, הרעלים שיש בגוף. יש תפילה מיוחדת שהיו מתפללים לפני שנכנסים לבית המרחץ, סכנה שם גם כן. יהי רצון מלפניך שתצילני מן האור הזה, וחומרת אמרה, מסכת ברכות. היו אנשים חזקים, גם ברוחם, גם בנפשם וגם בגופם. נשמה טובה בתוך גוף בריא, ככה זה היה. בקיצור, אז ראו אותו, שהוא שוכב שם על הספסל האבל, ובא הבלדן ומתחיל לעשות לו פירוק עצמות וחילוץ עצמות והרכבה מחדש וכל מיני זה. טוב, אז שאלו את הרב, הרב אמר שיש חסד, איזה חסד? אמר להם, חסד עם הגוף שלי. הגוף שלי כל היום עוסק בתורה, כל היום מסכן יושב בבית המדרש, אני יושב יכול לשבת אדם באותה תנוחה 12 שעות, ואז הגוף שלו מתאבן, צריך קצת להזיז את העצמות, היום כל דבר, גם לאוטו, יש לו אוטו, ואם הוא יוצא עם האוטו, הולך לבית הכנסת, אוטו, הולך למכולת, באוטו, הולך לכל מקום שהוא הולך, והאוטו עמו, לא היה כשמע עמו ככלב, בית הכנסת הוא עוצר את האוטו, בפתח, אם היה פה להכניס אותו עד הארון קודש, היה עדיף. היום כבר יש בתים שהאוטו נכנס עד קומה שנייה, עד חדר השינה האוטו כבר מגיע. אז זה רק שיהיה בתוך המיטה. אבל האוטו שמא חס ושלום, הוא יעשה עוד כמה צעדים ברגל. מה יש? תנוע, תנוע קצת. תנענע את הגוף שלך. רבי יוחנן אומר, אני למדתי הלכה מאלמנה, הייתה בשכונה שלו. לפני 2000 שנה חי רבי יוחנן. הייתה אלמנה אחת שהיו לה 24 בתי כנסת בדרך, בשכונה, במשך הדרך, כל כך חור היה בית כנסת. הייתה עוברת את כולם ומגיעה לבית הכנסת שרבי יוחנן מתפלל, בית כנסת מספר 25. יום אחד פגשת רבי יוחנן בדרך, אמר לה, גברת, למה את הולכת את כל המרחק הזה? יש לך 24 בתי כנסת בדרך, למה את לא נכנסת שם? אמר לו, הרב, אתה לא למדת? מה? אמר לו, נשמע, מה יש? אמרה לו, שכר פסיעות. איפה שכר פסיעות? שכר פסיעות שאדם הולך. אדם שהולך למרחק לבית הכנסת, הולך לדבר מצווה. על כל פסיעה ופסיעה יש לו שכר. ספר חסידים אומר, מעשה בזקן אחד מסכן, שהוא היה הולך לבית הכנסת כל יום, משכים, הוא מעריב לבית הכנסת, הולך בבוקר והולך בערב. עשה את זקנתו, היה את 6 כוחות, הולך בקושי. בן שלו רחם על אבא. מה עשה? קנה לו איזה חמור, וולבו של פעם, זה היה חמור שלהם היה. קנה לו איזה חמור. מי הגיע בבוקר ליד הבית, ליד הבית של ההורים, חיכה לאבא, איך אבא יוצא מהבית, אבא, תפדל, בכבוד, הנה, שמתי לך גם מרדע, מושב טוב, תעלה. טוב, אבא לא סרט, הבן טרח, הביא לו חמור, ענה. הוא רוכב, והבן מנהיג את החמור, ורוכב את הכנסת. פתאום האבא בדרך, כל רחוב שגומרים, חושב, אוי, אך, אך, מה, כשהוא מסתכל לבן אחורה, אולי קרה לאבא משהו, כואב את הרגל, הישיבה לא טובה, החמור מכאיב, לא, אומר אבא, כואב מה, אומר לא, הכל בסדר. עוד פעם, עוד אח אחד. עכשיו הבן השתגע, אומר, אבא, תגיד, מה כואב? אמר, אך, היה לי מצווה אחת נשארה לי. מצוות שכר פסיעות, לקחת אותה ממני ונתת אותה לחמור. איך אני לא אבכה? איך אני לא אצטער? היו רודפים אחרי המצוות. זה אדם צריך לנענע את גופו, לא כל דבר, הכל יהיה מן המוכן, הכל יצמח על העצים, זה לעתיד לבוא, לבוא המשיח, אבל לא צריך לעבוד. הכל יכתוב איזה חליפה אתה רוצה בבוקר לבוש, איזה צבע, אתה מושיט את היד מהחלום, העץ מתחיל. איזה עוגה אתה רוצה לאכול? מה איזה פיסלי הילד רוצה? אתה מותח את החלום, יוצא ישר מהעץ. עתידה את ישראל תוציא גלוסקאות וכלי מלאג, גלוסקאות זה כל מיני מעדנים, כל סוגי העוגות המעדנים, כל סוגי הבגדים היפים, הכל יצמח לבד. כי הארץ תוציא צמחה וגנה זה רועה את עצמיח. ולמה זה יהיה? אז מה נעשה כל היום? נשתעמם? כל היום נלמד תורה. אין לנו עוד פעם את משה רבנו דרך שיעור פה ושיעור שם, לא כמו היום אנחנו ככה סובלים. פעם תלך שיעור אצל משה רבנו, פעם אהרון הכהן, פעם אברהם אבינו, פעם נשמע מנוח שיעור, מה יש? מגיע לנו, גם נוח נשמע ממנו. אפילו דרך הוא עשה תשובה, חזר בתשובה, גם הוא ידרוש. פעם רבי מאיר, פעם רבי שמעון בר יוחאי, פעם רבנו ארי, פעם רבן ישעי, פעם בבא סאלי, פעם רבי יעקב וחצירא, כל פעם יש הרבה צדיקים. אז צריך לשמוע אותם שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה לי אלוהים בציון. זה כוח, זה תנועה. אז העדין אמרו, נשב במנוחה, ואז הגוף שלנו יכול להיות לנצח. אבל היום, לא, אתה צריך להזיע, צריך להתייגע. רבנו ארי אומר, אדם מזיע לדבר מצווה. כל טיפה של זיעה, כל טיפה של זיעה, רבותיי, זה עושה רושם בשמיים. תראו, והלילה הזאת, כ"ט בטבת, הלילה זה פטירתו של עזרא הסופר, זכר צדיק לברכה. אנחנו מחר בלילה, זה בין 10 בטבת, ביום שישי צמים, צום 10 בטבת, צריך לצום מעלות השחר ביום שישי, זה בסביבות 5 בבוקר, ומסיימים ב-5 בערב, 5:10. כי אז יוצא השקיעה אחרי קבלת שבת, תפילת ערבית, הולכים הביתה ואוכלים. למה צמים בעשרה בטבת? שתי טעמים, אחד גם בגלל מיטתו של עזרא הסופר, הוא נפטר הלילה, יום קודם. אבל הסיבה שנבוכדנצר צם על ירושלים. עזרא הסופר עליו השלום. דיברנו על ריצה, על דבר מצווה. הוא בנה לנו את בית שני. בית שני בזמן עזרא ונחמיה. בעידודו של כורש מלך פרס. כורש מלך פרס, הגמרא אומרת, הוא סיפק להם אוכל, סיפק להם מזון, סיפק להם עבודה, סיפק להם אבנים לבית המקדש. תקציב מאוצר המלך. והוא אמר, הוא עבר כל בכל ממלכתו לאמור. מי יבחר מכל עמו, יהי השם אלוהיו עמו, ויעל ויבן את בית השם אשר בירושלים. כורש הגמרא אומרת, מלך חסיד היה. מלך חסיד היה. לא כמו היו מלכים אחרים רשעים, כורש היה טוב. והוא שלח לבנות בית המקדש. מה הגמרא אומרת? עזרא הסופר היה בעצמו, מלך של ישראל, כהן גדול. היה לוקח אבנים ונושא אותם על כתפו, ומניח בית המקדש. בונה. והשם עשה להם ניסים, כל אותם ימים שהיו בונים לבית המקדש, הם היו עובדים, בית המקדש עשו לבנותו בלילה, רק ביום. כמו תפילין, כמו לולב. שרק ביום, כמו תקיעת שופר, רק ביום. בלילה אסור, לא מועיל. בית המקדש היו בונים אותו ביום. מזריחת החמה ועד צאת הכוכבים, היום. אומרת הגמרא, כל אותם ימים לא ירד גשם ביום, שלא להפריע להם את העבודה. בלילות הם גומרים את העבודה, יורד גשם. אומרים, וואי, מה יהיה מחר, איך לעבוד? בא בבוקר, רק יוצאת השמש, מתפזרים העננים, נהיה כמו יום קיץ רגיל, לא חם ולא קר, 18 מעלות, 15, 20, החזאים לא מבינים מה קורה, מה זה, איך זה יכול להיות? זהו, בונים את בית המקדש. למה? היו טורחים ועושים עבודת השם. חבוד נר, לבור עזרא הסופר. לכבוד עזרא הסופר הכהן. מן חייתם זקר, תן חופה בקרוב, תן תורה ולהנדירה, אמן, כדי שם שמיים, אמן, לא נשמחתו, כן יהיה רצון ונאמר, אמן, נסיים רבותיי בעוד מדרש קטן. אז הזכרנו את הלל הזקר, אומר השלה, תראו מה אומר השלה, חסד אתה עושה עם הגוף, תעשה גם עם בני ביתך, תעשה עם הסובבים אותך. אומר שאדם הולך להתרחץ ורוחץ את גופו, הוא עושה חסד עם עצמו, הוא עושה חסד עם הסובבים אותו. כי לפעמים יש אדם שהגוף שלו מוציא זיעה, יש ריח לא נעים, והוא מונע שלא ירגישו את הריח הסובבים אותו, זה נקרא מצווה של חסד. ולפעמים אשתו וילדיו, לא נעים להם להגיד, אבל יש ריח לא טוב, הנקיות, אנחנו יודעים אצלנו בדת שלנו, תדעו רבותיי, שהנקיות זה דבר ראשון במעלה. הזוהר הקדוש כותב שהדבר הראשון של קדושה בעולם בכלל להיות קדוש זה להיות נקי, שהגוף יהיה נקי, והגוף יהיה נקי גם מבפנים, שאדם צריך בשעת הצורך ללכת להתפנות, וגם מבחוץ שלא יהיה שום לכלוך על גופו. הזוהר אומר שאם יש בגד עם זיעה על גוף האדם ולכלוך שם, זה גורם לאדם פיזור הנפש. לפעמים אדם לא יכול לכוון בתפילה והוא לא יודע למה. לפעמים אדם לא יכול להבין תורה והוא לא יודע למה. לפעמים אדם לא מצליח בעסק, והסיבה היא שזה בגד מזוהם על גופו. אפילו החלפת בגדים, הניקיון, זה דבר ראשון במעלה. אנחנו יודעים שיהודי דבר ראשון עושה בבוקר, מודה אני לפניך, נוצל ידיים. למה? אחד הטעמים של נטילת ידיים בבוקר, מישהו נקיות, צריך להיות נקי. נקיות גוף זה גם נקיות הנשמה. יוצא כמה אנחנו צריכים לצרוח בדבר הנפלא הזה. יש לי לקראת סיום, רק הודעה קצרה, להודיע לכם, שבוע הבא בדיוק ביום שישי, בשבוע הבא, חל יום ההזכרה של מור אבי, 22 שנה לפטירתו. אנחנו עושים כמדי שנה בלי נדר, השנה לא שלחנו הזמנות, בגלל סיבות טכניות. ביום חמישי בערב, בשבוע הבא, בבית הכנסת מוסיוף, יהיה מרן הראשון לציון, רב עובדיה יוסף, וגם הרב הראשי, הרב אליהו בקשי דורון, ועוד כמה גדולי הרבנים, כל הלילה לומדים שם. מי שרוצה להצטרף, ברוכים בירושלים, בבית הכנסת מוסיוף, בשכונת הפוכיים, ביום חמישי בלילה, מתחילים ב-9 עד תפילת שחרית. לשנות בוקר, בלי נדר, עולים לציון, עושים שם תפילה. עכשיו, בנוסף, שבוע הבא תהיה פה עצרת, ביום שני בערב. השיעור כאן כרגיל בשבוע הבא, אין שיעור. עכשיו, בנוסף לכך, עושים ביום שני בבית הכנסת אחד אליהו, ב-8 בערב, ב-7:30 בערב, 8, יש שם עצרת, גם כן עצרת, יהיו כמה רבנים כאן מהעיר, זה מיוחדת לתושבי חולון והסביבה. ברוכים הבאים, בזכות הצדיק תעמוד בכם, שתתברכו בכל מילי למיטב.